מתי את מבינה שהריקוד הזה, שאת עושה אותו בשביל הנשמה, הופך להיות עסק רציני עם השפעה משמעותית על אלפי נשים?
אוקיי. האמת שזה כל פעם עדיין מפתיע אותי מחדש, שהמעגלים הולכים וגדלים, וכל יום זה גילוי מחדש. אבל לפני כשש שנים, פתאום הבנתי שאני לא לבד, זה לא רק אני, ויש עוד מדריכות אחרות, והריקושטים שקיבלתי מנשים שאני בכלל לא מכירה, והם לא במעגלים הקרובים אליי, מתחילים לחזור אליי. ואז הבנתי שזה מתחיל להדהד ולקבל חיים משלו. זה כבר לא רק אני. ברגע שאתה נהיה לא רק אתה, אז זה כבר יותר גדול.
יש משהו מפחיד בנקודה הזאת, לא?
זה איזה מין דיאלוג פנימי של בין לשחרר, זה קצת כמו ילדים שלך, בין לשחרר אותם לבין לשמור על הבייבי שלך קרוב, אבל הדרך לגדילה היא לשחרר.
אז זה נחוטף מיד נצלול לתוך הדרך הזאת.
מעולה.
שלום וברוכים הבאים לפודקאסט כסף טוב, שיחות עם יזמים ועסקים המשנים את העולם. העסקים בעולם החדש פועלים בצורה שונה. הם מגדירים מחדש את כללי המשחק. הם מונעים מתוך תשוקה, להט וייעוד גבוה. על כל אלו ועוד תוכלו לשמוע כאן בפודקאסט כסף טוב, שבו ערן שטרן מראיין את האנשים שמפתחים עסקים שעושים טוב בעולם.
שירה רובינס, יזמת ומנכ"לית שיטת Life Dance ומרצה לעסקים עם משמעות. שיטת Life Dance נולדה מתוך קושי אישי אשר תורגם ליצירתיות, עוצמה, תהליך של צמיחה ושמחה. דרך המאפשרת לכל אישה להתחבר לנשיות שלה, להיות הגרסה הכי טובה של עצמה וליהנות ולשרוף קלוריות בריקוד. כיום יש למעלה מ-100 סניפים בארץ ושני סניפים בארצות הברית של חברת Life Dance המופעלים על ידי נשים שהפכו כולן לעצמאיות, מודל יחיד מסוגו בארץ המשנה חיים לכל כך הרבה אנשים. אלן שירה. קודם כל, כיף שאת כאן בפודקאסט.
תודה רבה גם לי.
וככה, עם כל אדם שאני מזמין פה להתראיין, אז אני עושה לב איזשהו סוג של תחקיר ורואה אותו ב... אז זה בעצם פעם ראשונה שפוגשת אותך לא רוקדת.
אני תמיד אומרת, לא חצי ערומה.
אז כדי ככה שאולי רק שאנשים יבינו את ההקשר של השיחה שלנו, אז תספרו לנו קודם מה זה ה-Life Dance, ואחר כך נדבר על איך הגעת לזה בעצם.
אוקיי. אז Life Dance זה בעצם שיטה לנשים שהיא מאגדת בתוכה גם את עולם הספורט, עולם הריקוד, וגם עולם של התפתחות אישית. ובעצם המטרה שלנו זה שכל אישה תהיה הגרסה הכי טובה של עצמה. ונכנסים לזה הרבה אלמנטים, גם מעולם התנועה, גם מעולם הביולוגיה, המדעים, גם מעולם האימון, פסיכולוגיה, הרבה אלמנטים, אבל בסופו של דבר, הדבר הזה הוא יותר מסך כל חלקיו.
זאת אומרת, זה כמו סוג של חוג שנשים מגיעות אליו שבוע אחרי שבוע?
זה חוג. חוג. ברמה, יש כל מיני יכולות להתפתח דרך זה, אבל ברמה, רוב הנשים מגיעות כחוג וחוות את זה ברמה השבועית.
טוב, אז בואי ככה נתחיל מההתחלה ונראה איך הגעת לשם. התחלת בעצם איזשהו מסלול חיים די שגרתי, בית ספר, צבא, חתונה, ילדים. אבל אז יש איזשהו משבר.
נכון.
מה קורה?
דרך אגב, שגרתי זה כבר לא, אין היום כזה שגרה.
היום אין שגרתי. לא, אבל מאוד הזדהיתי, גם אני תוצר כזה של החינוך, בדיוק אותו מסלול של צבא, לימודים, עבודה, ילדים.
אני גם הבנתי תוך כדי החיים שבשביל להיות יזם או יזמת, אתה צריך לנסות המון דברים במשך החיים כדי להגיע לנקודה הזאת שבו אתה באיזשהו משבר, וכל הניסיון, וכל החוויות, כל מה שנכנס, כל החיים, הופך לנקודה הזאת, להיות מה שמזין אותך. אז,
רק שאנחנו אף פעם לא יודעים את זה תוך כדי, נכון, שאנחנו בתוך נכון, הסיטואציה
לגמרי,
עצמה.
לגמרי.
אז בעצם, מה המשבר שפוגש אותך?
המשבר. אז ניסיתי לאדם חילוני, אהבה מאוד גדולה,
בגיל גם צעיר יחסי.
בגיל צעיר, כן, התחתנו בגיל 23. ותוך כדי הנישואים, היינו נישואים 10 שנים, תוך כדי הנישואים הוא התחיל תהליך של חזרה בתשובה, והוא בעצם נהיה חרדי. חרדי, לא דתי, ממש חרדי.
אדוק.
אדוק מאוד, מה שנקרא, ליטאי, וזהו, הייתי נשואה לאדם חרדי, אני חילונית, כמו שאתה רואה אותי, והוא עם זקן קרחת, מה שנקרא, שחור לבן אדוק, ושם התחילו המון אתגרים. המון אתגרים, אם זה ביום-יום, אם זה ברמה הרגשית, מול הילדים, וככה זה התחיל. ממשברים,
okay.
מתחילים דברים.
בעצם, ככה מתוך הסיפור שאני מכיר, אז אחרי כמה שנים בעצם אתם מתגרשים?
כן, מה שקרה בעצם תוך כדי המערכת יחסים, זה שהפערים בינינו גרמו לי להיות קצת מנותקת. מנותקת רגשית. כי כדי לצלוח את הזוגיות ואת היום-יום ואת האתגרים, אתה יודע, זוג צעירים, ילדים קטנים, גם ככה יש לו אתגרים.
כן, לא צריך,
בדיוק, לא צריך להיות חרדי או חילוני בשביל זה. ולאט לאט התחלתי להתנתק רגשית כדי לשרוד את היום-יום, עד שזה הגיע למצב שבאמת כשהתגרשנו, כי הפערים היו כל כך כל כך גדולים, הייתי על אוטומט. ממש הפסקתי להרגיש, הייתי כמעט מאובנת מבפנים. ואי אפשר להחזיק את זה לאורך זמן, אי אפשר לא להרגיש. והדבר הראשון שעשיתי זה להיזכר במה עושה לי טוב.
אוקיי.
איפה הייתה התשוקה שלי?
רק כשנבין את הסיטואציה, את בעצם את גרושה, שני ילדים איתך.
כן, לקח זמן עד שהתגרשנו. הייתי בהתחלה קצת תקופה עגונה, אחר כך התגרשנו והילדים איתי. תקופה מאוד ארוכה הוא לא היה בתמונה, ואחר כך הוא נכנס לתמונה חלקית. ואני פשוט גידלתי.
איך מתחילים מכאן?
איך מתחילים? שאלה טובה. אני היום בדיעבד ואני אומרת, וואו, כאילו, מי זאת הייתה האישה הזאת? אתה יודע, בתור אימא, אתה רואה את זה בטבע, הנקבה עושה מה שצריך.
כן.
מגדלת את
הגורים.
מוצאים את הכוחות, בדיוק. ויום רודף יום, ואתה מאוד שקוע במה צריך כדי לשרוד את היום. פחות בתשוקה ובחזון ובהתפתחות אישית. אתה יותר שקוע, ואיך מביאים אוכל וכסף הביתה. אבל זה מתחיל משם. זה מתחיל משם. ואז baby steps. כל יום עוד משהו ועוד משהו.
אז אמרת שבעצם התחלת להיזכר במה עושה לך טוב.
נכון.
וזה היה ריקוד.
זה היה ריקוד, כן. אני כמעט ולא זכרתי מה עושה לי טוב, מרוב שהייתי כבר שקועה בתוך הדבר הזה. אבל אחד הדרכים של להיזכר במה עושה טוב, זה מה להיזכר בילדות שלי, שעוד היה הכל נורא נורא נקי ותמים. ונזכרתי כמה שרקדתי, אני בתור ילדה ונערה רקדתי המון, ותחרויות ומגמת מחול וכולי. אז פניתי לשם. פניתי להחיות את עצמי.
אז מה, סתם לחפש איזשהו מקום לרקוד בו?
אז היה מקום לא רחוק מהבית שלי, שבו היה מין איזה שילוב של יוגה ומחול, ריקוד חופשי, משהו כזה לנשמה. וזה התחיל מפעם בשבוע, ופתאום היו איזה 45 דקות שבהן, תשמע, אני לא לקחתי סמים בחיים. אני לא, אני די חנונית.
שקרה סחי.
לגמרי. אבל אומרים שאתה מתנתק, אתה בעולם שכולו טוב. אז ככה הרגשתי. וזה היה נורא, זה נורא כיף לשכוח רגע את הצרות. ולהתנתק ולהיות רגע בזה מין שקט כזה. ושם זה התחיל. ומהר מאוד זה הפך מפעם בשבוע, כמו כל סם טוב, לפעמיים בשבוע, שלוש פעמים בשבוע, וככה מצאתי את עצמי רוקדת כל יום.
אוקיי, ובעצם רקדת מה, זה כמו חוג של מישהי או מפגש?
כן, זה היה חוג, זה היה מפגש, באים ל-45 דקות, 50 דקות, רוקדים, כל אחד הולך הביתה. ובעצם שם התחלתי להרגיש מחדש. וברגע שאתה מתחיל להרגיש מחדש ולהתחבר לעצמך, מתחילים לעלות המון 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 דברים. ואחד הדברים זה הצורך שלי לתת. לתת. ברגע שפתאום הבנתי שאני יכולה לחזור להיות אני, עלה בי הצורך לתת בחזרה. וביום הזה התחיל השינוי. אז זה קרה בראש השנה, לפני כמעט 12 שנים. שבהם החלטתי לעשות מעשה טוב בראש השנה ולתרום כסף לנזקקים, ארוחות לנזקקים. ופשוט גרתי במושב באזור המרכז, ופניתי למושב וביקשתי ככה לעשות איזה ערב התרמה. ואני לוקחת אותך 12 שנה אחורה.
לא, זה מה שמעניין, גם לראות איך הדברים מובילים, זאת אומרת, אנחנו אף פעם לא יודעים הרי מראש, רק בדיעבד.
נכון. ואין וואטסאפים, ואין פייסבוק, ואין מיילים, וזו התחלה של עידן האינטרנט, בקושי היוטיוב, ואין איך להודיע לכולם. אתה עושה את זה בדרך השמרנית, בדרך השמרנית זה לכתוב פתק, עם בכתב יד.
תולים במזכירות במושב.
בדיוק, תולים על גני הילדים, ואתה אומר, מי שתגיע, תגיע. כאילו, אין אישורים בוואטסאפ. וככה הגעתי לסטודיו, אמרתי, יאללה, מה שיהיה יהיה. הסטודיו מפוצץ.
כאילו, הזמנת אותה מה, לשיעור ריקוד?
כן, אמרתי שיעור ריקוד חופשי, תרומה לנזקקים. ולא ידעתי מה יהיה. וזה היה ערב בלתי נשכח. זה היה ההתחלה של... אני זוכרת שהגעתי ואתם הסתכלתי מאחוריי וראיתי עשרות נשים, ואני אומרת, אוי.
הם פה בשבילי.
רגע, לא לזה שנייה, כאילו, אמרתי, בואו, בשנייה, רגע, תנו לי. ואמרתי, אוקיי, שירה, כאילו, זה מה שרצית, עכשיו את צריכה לתת עבודה. וזהו, זה היה הערב הראשון, זה היה תחילתו של Life Dance. למחרת באתי לאותה מורה בסטודיו בריקוד החופשי, סיפרתי לה בהתלהבות על כל מה שהיה, והתשובה שלה הייתה, שירה, את רואה את הדלת הזאת? מאיפה שנכנסת, תצאי, תסגרי את הדלת אחרייך, ולעולם אל תחזרי.
וואה.
כן. אני הייתי בהלם. זה היה אבל יותר גדול מהגירושים.
מה ציפית שיקרה?
מה ציפיתי? אני ציפיתי שהגידי, וואו, מהממת! איזה מעשים טובים, כאילו, אשרייך בהצלחה.
מה, היא פחדה?
היא פחדה, כן.
פחדה מתחרות.
כן, פחדה מתחרות. אני לא הבנתי על מה היא מדברת בכלל, הייתי בהלם. אני בקושי החזקתי את עצמי, איזה תחרות, על מה... תחרות, לא ידעתי מה זה לחיות, אז להתחרות, זה בכלל לא... גם היום אני לא, אין לי... לא...
זה מעניין מה שאת אומרת, כי מצד אחד כאילו זיהית בך משהו שאולי לא זיהית עדיין בעצמך.
לגמרי.
מצד שני, כאילו... יצא לך אולי לחשוב על זה, זה מעניין. כאילו, מה היה אם היא הייתה אומרת לך, איזה יופי, בואי נעשה את זה ביחד?
כנראה שדברים היו מאוד מאוד שונים.
כן.
הטריקת דלת, פיזית ומטאפורית הזאת, היא יצרה אותי. במו ידיה. המורה הזאת יצרה אותי, ממש. היא נתנה לי את ברכת הדרך.
היא יודעת את זה?
אני לא יודעת, אני לא התעמתתי איתה, באלף. ראיתי אותה לפני כמה שנים, באיזו טיסה, אבל הייתי פוליטיקלי קורקט, הייתי מאוד נחמדה. והאמת היא שאני צריכה להודות לה.
כן, יכול להיות שהיא מצטערת על זה שהיא ראתה לך את הדלת?
אני לא יודעת, אבל היא כבר לא...
כבר לא בעולם הזה?
זה לא האישו, היא לא העניין. יש לנו כל כך הרבה דלתות בדרך שנסגרות, וכל כך הרבה אנשים שאומרים לנו לא, ועל כל לא כזה, ועל כל טריקת דלת. אנחנו צריכים להסתכל בעיניים ולהגיד... תודה. תודה על ההזדמנות.
זה לא קשה, זה לא, זה נכון, אבל זה כאילו זה סוג הדברים שאתה, תדעת, אני אומר, זה כאילו זה נופל לקלישאות, אבל זה כל כך, אבל זה כל כך נכון בסוף.
נכון. תראה, גם מי שהיה נשוי לי, אבי ילדיי, ביום שהוא עזב, התחילו החיים. התחילו לי החיים מחדש. אז זאת בחירה. אנחנו כולנו יודעים שהכל, אין צבע אמיתי לדברים. זה איך אנחנו, באיזה גבה אנחנו בוחרים לראות את הדברים. ונכון, להגיד לך באותו רגע שזה היה הדבר הכי מקסים בעולם שהתרקה לי את הדלת, לא.
לא רקדת מהתרגשות.
לא יצאתי מהדלת כולי הייטרי לילאי, ממש לא. זה היה אבל גדול.
זאת אומרת, כאילו מצד אחד היא כאילו סגרה לך את הדבר שכאילו החייה אותך. ואז מה, את הולכת הביתה ומה את עושה עם זה?
בוכה.
בוכה?
מלא.
וכשנגמר הבכי.
עוד קצת. תמיד יש עוד קצת.
נכון. לרגע שכחתי.
לגמרי, תמיד אפשר לבכות. האמת שבכיתי די הרבה, כי מבחינתי, כאילו די, כבר הרגשתי שמצאתי משהו שנותן לי את הדלק, וכאילו זה נלקח ממני באיזה מין, בשנייה, הרגשתי שזה לא פייר. זה לא פייר. כאילו, כמו שהילדים שלי אומרים, אמא, זה לא פייר. אבל אז קיבלתי טלפון מאחת הנשים שהיו
בערב
הזה. כן. ואמרה, יאו, שיר היה כל כך כיף, היה מקסים, בוא נעשה את זה פעם בשבוע. ואני חייבת להגיד שעניתי על אוטומט, קודם כל לא. לא. לא, א', היה לי את המנטרה הזאת, אני חד-הורית, אין לי זמן, ודרך אגב זה נכון. כן. זה נכון, אני באמת חד-הורית, ובאמת כמעט ואין לי זמן, שלא נדבר על כסף שלא, שהייתי במצב כלכלי מאוד קשה אחרי הגירושים. ואין לי זמן עכשיו להתחיל לרקוד בשבוע, זה לא, כאילו, מה קורה?
לא ראית בזה שום כיוון לעסק בשלב הזה.
לא ראיתי בזה שום פוטנציאל לכלום, גם לא בשביל עצמי, אז זו בעסק, עסק זה, אתה מדבר איתי כבר רחוק, אבל... ואז קיבלתי טלפון שני, של מישהי אחרת, ואמרה, השיר היה מדהים, את יודעת, באמת, בוא נעשה את זה פעם בשבוע. והתשובה שלי הייתה אוטומטית,
לא.
אני חד-הורית, אין לי כסף, אין לי זמן. ואז קיבלתי טלפון שלישי, אתה אומר, עכשיו פעם שלישית, גידה, אוקיי, זה כבר ממש קלישה, אבל עצרתי רגע, שנייה, לקחתי נשימה, ואמרתי כן.
וואלה.
כן. להגיד לך שהייתי שלמה עם הכן הזה? לא. אבל לפעמים, אתה יודע, לנייקי יש את הסלוגן הזה, just do it. כן. והחלטתי שאני עושה את זה. ועם המעשים יבואו הרגשות. והתחלנו.
אז מה, הכרזת שאת פותחת חוג, או שזה היה רק, בוא ניפגש עוד פעם, איך זה היה?
לא, זה היה הרבה יותר משעשע מזה. ניגשתי למושב, וביקשתי אם אפשר סטודיו לפעם בשבוע, אז אמרו לנו, אמרו לי, אין לנו, אבל יש לנו רפת.
רפת.
רפת. גדול. ואת יוכל לקבל את הרפת. ומכיוון שהחלטתי לעשות שינוי תפיסתי, אז החלטתי להיות בכן. לא משנה מה יבוא, אני אומרת כן.
רק להבין, זו הייתה רפת פעילה או כבר לא פעילה?
לא, לא היו שם פרות.
לא היו פרות,
אוקיי. אבל להגיד לך ש...
מנסה ליצור בדמיון איך זה נראה.
בדמיון, כן. זה רפת ללא פרות, זה פוסט רפת, אבל לא היה שם כלום, חוץ מקצת בטון, כאילו לא היה שם כלום.
בעצם משטח בטון בין
ה... משטח, בדיוק. ופשוט התחלנו לבנות, כאילו ממש לקחנו, באנו כמה נשים מהמושב, וכל אחד הביא משהו, על אחת יש בעל שיפוצניק, לאחד יש בדיוק בנוי, הסינים בנו לבית, אחד וילונות, ככה התחלנו לבנות, אחת הביאה חלקי מראות, היו לנו, עכשיו, באמצע הרצפה היה חור, היה מין בור כזה, אז היינו צריכים הכל לעשות סביב הבור, זה היה מאוד מאוד משעשע, אבל, נוצר סטודיו, וזה היה הסטודיו הראשון, והבאתי טייפ, כמו של פעם ששמים כזה טייפ בהרלם על ה...
מה, של קסטות וכזה?
כן, עם קסטה ודיסק ושני רמקולים מחוברים בצדדים. וככה התחלנו. ככה התחלנו. וזה היה הצעד הראשון בלהגיד כן. ואז התחילו פתאום נשים להגיע, ואנשים שרצו לזכור את הסטודיו.
את הרפת.
את הרפת, כן. ופתאום זה קיבל צורה אחרת. וזה בעיקר היה רוח נשית ואחדות מאוד גדולה, כי לבד לא הייתי יכולה לעשות את זה, אבל ההתגייסות הזאת והביחד הזה נותן המון המון כוח. שם זה התחיל.
ומתי, כאילו שאלתי אותך את זה בהתחלה, אבל באיזשהו שלב שמעת כאילו ממש מחליטה שאת הולכת על זה כעסק?
כן. אחרי בערך חודשיים, שלושה פנו אליי מאיזשהו חדר כושר בעיר מקורבת אליי, ואחרי עוד חודשיים מעוד איזה מקום, ואז פתאום התחילו להיות קבוצות. ואחרי שנה פנתה אליי מישהי מסמינר הקיבוצים, שעובדת בהנהלה שם, ואמרה, שמענו שיש לך שיטה מדהימה. ואנחנו נורא רוצים שתבואי להכשיר מדריכות בשיטה אצלנו. עכשיו, הייתי צריכה להסתכל ימין ושמאל להבין על מי...
Are you talking to me?
ממש, כאילו, הלו, כאילו, זה לא... לא הבנתי למי. אבל ההחלטה שעשיתי ביני לבין עצמי להיות בה כן ולקבל את מה שמגיע, אמרתי כן. אמרתי כן. וזה היה הרגע שבו הבנתי שכדאי שאני אהיה מאוד רצינית.
שתהיה לך שיטה.
שתהיה לי שיטה. קודם כל להתחיל שם. צריך שם לשיטה וצריך מערכי שיעור וכו'. ואז נכנסתי להילוך גבוה ומערכי שיעור ולימודים שוב. והכל נהיה... פתאום הבנתי שאני הולכת על זה. אני הולכת להכשיר מדריכות. וזהו. עכשיו זה נהיה רציני.
אוקיי, אז עשית דרך מאז, רק ככה נסגור את הלופ. היום אנחנו מדברים על...
היום אנחנו מדברים על למעלה מ-100 קבוצות בארץ. היום אני מכשירה מדריכות במכללה האקדמית בווינגייט, ונפתחו עכשיו שני הסניפים הראשונים בארצות הברית, בקליפורניה. נבחרתי לייצג אותנו.
כן, אותנו זה את ישראל.
אותנו זה את ישראל, אני... כן. בכנס היזמים בינלאומי, המרצים באירופה, ומתוכננת עוד נסיעה לארצות הברית, והיד עוד נטויה.
אז מה את חושבת שקורה, בעצם זה הרי מעבר לריקוד בעצם, נכון?
ברור.
אוקיי, okay, אז מה קורה לנשים שמשתתפות בשיעורים? מה...
קודם כל, חשוב להבין מה המטרה. כי המטרה היא לא הריקוד, האמצעי הוא הריקוד. המטרה היא להיות הגרסה הכי טובה של עצמך. וזה האנד פוינט. ברגע שאת יוצאת יותר טוב ממה שנכנס, בכל הרמות, פיזית, רגשית, דפוסי החשיבה, מבחינתי, עלית קומה.
איך זה קורה מתוך הריקוד? כאילו, מה יש בריקוד או בתהליכים שקורים שם על אנשים?
קודם כל, יש המון המון עקרונות שמשולבים תוך כדי. המון דברים מאחורי הקלעים שהנשים לא יודעות, המשתתפות לא יודעות, שזה לוקחות בחשבון את אנטומיה ופיזיולוגיה והתפתחות המוח, ואיך מוח יוצר, ואיך הוא יוצר קשריות במוח, ואיך המוח מתפתח, איך נוצרים חיווטים, איזה הורמונים ונוירוטרנסמיטורים משתתפים בתוך הדבר הזה, איך קוראים תהליכים מבחינה פסיכולוגית, אימונית, איך, מהי עקומת למידה, איך כל הדבר הזה מתאחד ומתאגד בתוך, מה שנקרא, האורגניזם. והן מקבלות המון המון כלים תוך כדי, מאוד מאוד מהירים, כדי לעשות את העבודה. עם המון המון תוכן, המון אפשרות לחשוב על דברים, לצאת עם ידע ועם אפשרות לחשוב על החיים, ולהגיע למסקנות ולדיוק דרך הגוף. וכמו שאנחנו יודעים, המיינד משפיע על הגוף, אבל גם הגוף משפיע על המיינד, זה וייס ורסה. אז ככה זה עובד לשני הצדדים.
יש פה משהו, אני חושב... שלי נראה מיוחד בדבר הזה, בשיטה שפיתחת. אני חושב שזה גם איזה סוג של פיצוח בעיניי, כי מצד אחד אתה יכול להסתכל על זה רגע דרך כמו שיעור ספורט, כן? אני רגע שם את זה כהשוואה, ברור שזה לא אותו דבר, אבל נגיד נורא קל לשים את זה בקטגוריה הזאת. ולהרבה אנשים קשה להתמיד בספורט, כן? אנשים עושים מנוי לחדר כושר ולא מגיעים, ובכל זאת דווקא בשיטה שלך אנשים חוזרות שוב ושוב ושוב ושוב, מה... ما 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 السيكريت صوص شام ما ما صوص
هربا كسر اوكي אז كلهم كل
انا تن رمز مكتوب باطر של החבל فقط كذا انا خوشه
ما نسيتي ما قلت لي كلهم كل زمان يتبوننوت של امون امون زمان وامون اكشבה امون اكشבה للנשים שמגיעות אבל كلهم كل ده لاجيا רגשית.
Okay.
להגיע אליהן רגשית. עכשיו, אני עובדת עם נשים, אבל זה לא שלגברים אין עולם רגשי. Okay. חשוב לי להגיד שפשוט השיטה מיועדת עם נשים.
יש לנו עולם, רגע, יש לי נסין סקופ.
מה אני אגיד לך? יש לך עולם רגשי. גם אתה משתמש בו.
לגברים יש עולם רגשי. לא, האמת שאני צוחק.
אני יודעת, זה צוחק.
לא, אבל אני באמת חושב שאצל גברים זה באמת אישו העניין הזה. לפחות יכול להיות לדבר על עצמי, שעושה הרבה עבודה בתחום הזה. אוקיי, אז מה זה אומר שאת מגיעה אליהן רגשית?
אני מגיעה אליהן רגשית דרך התכנים שעולים, שהם תכנים שנוגעים בנשיות, בבחירות שלנו, בהבנה מאין באנו ולאן אנחנו הולכות, בגוף שלנו, בתפיסה של הגוף, בתפיסה התדמיתית שלנו. זה נוגע בכל דבר ודבר שנוגע ביום-יום שלנו. אנחנו ממש ממש מפרקות את היום-יום ונוגעות בדבר הכי עכשווי. במה שמטריד ונוגע ומאזן ומזין אותך יום-יום. זה לא איזה נושא של פעם בחיים.
אבל איך את עושה את זה עם ריקוד? כאילו, לא התחבר לי רגע במוח.
הייתי מזמינה אותך לשיעור, אבל אתה גבר. זה מתחבר דרך מודל שאנחנו עובדות. המודל הזה נקרא משולש הזהב, שהוא גם... יש חלק שאנחנו עושות כולם ביחד, יש חלק שעובדים בזוגות, עם גומיות, עם כוח, ויש חלק של חופשי לחלוטין. שלושת החלקים האלה הם תהליך שמשפיע בצורה מדהימה, גם פיזית, גם רגשית וגם מנטלית, עם המון המון עקרונות תוך כדי, מאחורי הקלעים, שהבנות מקבלות רק את האנד פוינט, את ה, את ה, איך לעשות את זה, לא את הלמה. מוזיקה מאוד מגוונת, וכמובן שהמדריכות עוברות הכשרה מטורפת כדי לעשות את זה. זה לא בוא נלמד ריקוד ונעביר אותו, זה ממש לא זה. יש פה המון המון מאחורי זה, וצריך, גם אחרי שהן מסיימות את ההכשרה, זה תהליך. זאת אומרת, הן צריכות להפוך להיות מנטוריות כדי להעביר אחרות תהליך. כן. אז הן צריכות להיות יותר טובות בשביל להעביר אחרות.
זה בעצם כאילו סוג של תהליך קואוצ'ינג, תהליך התפתחות שהן עוברות, כשהריקוד הוא פלטפורמה לזה.
נכון. נכון, זה ממש שילוב, באמת, שילוב, אתה יודע, העולם היום הולך גם לעולם, גם למקום של יזמות, וגם ש-less is more, שבו אתה מקבל, אתה מצליח בפחות להעביר יותר.
כן.
אתה מקבל מסכים יותר דקים עם יותר איכות.
נכון.
אתה מקבל טלוויזיה יותר דקה עם...
הרבה יותר אפשרויות.
בדיוק. וגם פה אתה מקבל בשעה וחצי בצורה הכי כיפית והכי פחות כבדה, זאת אומרת, הכי שמחה שאפשר, אני אלך על דרך החיוב, הכי שמחה שאפשר, עומק ותוכן ועולם רגשי ותהליך. אז אתה מצליח גם לעשות ספורט, גם לעבוד פיזית, גם לעבוד רגשית, פסיכולוגית, מנטלית. בשעה וחצי
בשבוע.
שעה וחצי בשבוע.
ובעצם יש לך קבוצות בכל הארץ כרגע ש...
אתה יודע, לא רק אני מדריכה.
כן, לא, ברור.
יש לי, אני בעיקר. כן, אבל יש את המדריכות.
הרבה מאוד מדריכות.
כן, בהחלט.
מהמם. מן הסתם לאורך השנים פגשת הרבה מאוד נשים והרבה מאוד מקרים. יש איזשהו מקרה כזה שהכי השאיר עליי חותם? כן, אני הסתכלתי קצת נגיד אתם בערוץ יוטיוב, ויש שם הרבה מאוד סיפורים של נשים שמדברות על טרנספורמציה שהם עברו בחיים והכל, ואתה, כאילו, זה מריקוד, כאילו, לכאורה. אז מה הכי ככה?
וואו, זו שאלה ממש קשה, כי יש כל כך הרבה מקרים. אני מקבלת, באמת, אני חייבת, אני מחזיקה, לא רואים, אני מחזיקה את הלב, אני אומר, אני בהודיה על כל הסיפורים המדהימים האלה, אבל יש באמת מקרים מדהימים, אם זה על נשים שעברו התעללות מינית, אונס, שהתנתקו מהגוף ומהנשיות וחזרו להיות מאוהבות בגוף שלהם ובמי שהן. יש לי מקרה של מישהי אחרי שלושה ילדים שטיפולים, טיפולי פוריות, כי אמרו לה שהיא לא תוכל להביא ילדים, וממש אחרי שנה של ריקוד היא נכנסה להיריון, וזה היה ברור שזה אחרי הריקוד, מכל מיני סיבות שאני לא אפרט אותם כרגע. היה לי מקרה של מישהי שהייתה חולת סרטן שלא הגיבה לכימו, ואחרי השיעור הראשון תסיעות אדם לבנות שאת פשוט הרמה עלתה. אז המון מקרים מאוד מרגשים, ושזה רק ימשיך ככה.
אמרת קודם, דיברת קודם על המודל הזה של משולש הזהב, ואני ראיתי שזה גם לקחת אותו מעבר לריקוד גם
לעסקים.
בדיוק לעסקים. איך זה מתחבר?
וואו. זה מודל שאני עובדת איתו, זה התחיל מלייפדנס והתרחב גם לעולם העסקים, כי בעצם להיות מדריכת לייפדנס, זה התחיל מהמדריכות שהן בעצם נהיות עצמאיות ויזמיות לכל דבר, ופותחות עסקים, ומקבלות ליווי בעסקים וכו', ובעצם זה נפתח גם לקהל הרחב. זה מודל שמדבר על שלוש רמות, שמתייחס ליזם או לבעל העסק, ללקוח או ללקוחה, לא משנה, כי זה פתוח גם לגברים, ועל המוצר. וזה שלוש רמות. הרמה הראשונה זה רמת השבט. זאת אומרת, איך אני מתייחסת לרמה הגלובלית, זאת אומרת לכולם. איך כולם מגיבים למוצר, איך אני מכניסה מוצר לשוק, איך יזם מכניס מוצר לשוק, מה עובד, מה לא עובד, איך אני יודע מה עובד, מה לא עובד, לפני שאני מכניסה, איך הקהל, האנושות, תגיב למוצר הזה. זאת אומרת, כל הדבר הזה אני מתייחסת לרמה הקבוצתית. הרמה השנייה זה רמת הזהות, זה הרמה של מי אני ומה אני, ובעצם איך אני יכולה לקחת מוצר ולקחת אותו אל הקצוות. זה הרמה של היצירתיות, זאת אומרת, איך אני מפתחת אותו, והקצוות זה הרמה של המשחק. זה להשתעשע, זה לקחת את זה הכי רחוק שאפשר ולבדוק מה עובד ומה לא עובד. כי לא תמיד, גם אם אתה נורא נורא יצירתי, לא תמיד זה עובד.
כן.
וברמה השלישית זה רמת הוואי, רמת הלמה. איך זה משפיע? מה הערכים וההשפעה שלך על האנושות, על האנשים, על הקהל שלך? זה רמת הסלוגן. זאת אומרת, איך אתה מצליח להעביר
את המסר.
את הוואי, את המסר שלך, בצורה מאוד מאוד מדויקת, וקודם כדאי שתדע מהו.
זה לא הפוך אגב בסדר? כאילו, זה לא מתחיל מהוואי.
אוקיי, ואז, קודם כל, לא, זה לא מתחיל מהוואי, כי בשביל לדעת מהוואי, אתה קודם צריך לדעת מי המשפחה שלך, להכיר את מה בכלל, איפה אתה, איפה אתה בעולם, ודרך הוואי אתה מתחיל לייצר את המוצר. זאת אומרת, ברגע שהבנת מהוואי, אתה חוזר אל השבט, חוזר אל הקבוצה, לומד את הקבוצה, לומד כל מה שקשור למוצר ולקהל שלו, ויוצא משם ליצירתיות, לזהות ולוואי, וככה בעצם זה ספירלה. אז ככה אנחנו עובדות, זה מוכיח את עצמו.
לא חשבת על המקומות האלה כשאני מניח ש... שהיית אחרי הגירושים.
לא חשבתי נקודה. פעלתי. פעלתי מתוך הישרדות, מתוך ממש...
אגב, אני חוזר שנייה באמת לנקודה הזאת, שאת אחרי הגירושים, ומתחילה ככה עם להרקיד את הנשים, או אפילו לפני זה, היה איזשהו רגע שחשבת לוותר?
לוותר על מה? על הילדים?
לא על הילדים, לא על הילדים, על ה... כאילו... התחלת להרקיד נשים, אבל מה טוב, אולי אני אחזור לעשות מה שאני רגילה לעשות.
לא. לא? לא. לא היה רגע כזה. אני... זה אופי. לוקח לי הרבה זמן להחליט מה נכון לי, אבל ברגע שאני מחליטה...
לא משחררת.
אני לא מסתכלת אחורה. זהו. אם לקחתי על עצמי משהו, אז עד הסוף. אז לא היה לי רגע כזה.
ותוך כדי כל ההתפתחות והצמיחה של העסק, זאת אומרת, זה דבר אחד באמת להריץ כמה קבוצות בעצמך, זה דבר אחר פתאום כשיש לך מדריכות והכשרת מדריכות, ופתאום עשרות קבוצות וזה אלפי לקוחות, ופתאום פעילות בינלאומית, בטוח יש אתגרים בדבר הזה.
מלא אתגרים.
מה האתגר הכי משמעותי?
זה הכל אתגר אחד גדול.
יש איזשהו אתגר משמעותי כזה? היה איזה רגע של make or break או משהו כזה?
קודם כל צריך לשחרר. Choose your battles. כאילו, בשביל לגדול, צריך, זה כל הזמן לרוץ קדימה, ומצד שני לדעת ולסמוך שמה שעשיתי עד עכשיו הוא טוב, והוא מספיק טוב כדי שאחרים יוכלו לקחת את זה ולהרים את זה. וגם אם זה לא בדיוק כמו שחשבתי שזה יהיה, זה שלם ומושלם בדיוק כמו שזה. זה הדרך לגדול. אי אפשר להחזיק הכל ביד. צריך לדעת על מה אתה משחרר ומה אתה מוותר כדי לרוץ קדימה. וזה לא פשוט. זה לא פשוט. אבל זה הדרך לגדילה, וכל יום אני משחררת משהו כדי לפנות מקום למשהו חדש. זה נשמע כזה, כולם יודעים את זה.
כן, אני אומר, זה סוג הדברים שנופנים תמיד לקלישאות, אבל בסוף זה זה.
בדיוק, בדיוק. זה כאילו, אני לא אומרת משהו חדש פה. העניין הוא באמת העשייה, באמת לעשות את זה.
אבל יש כאילו, שמעתי את העניין הזה של לשחרר, אז ניסיתי ככה, עשיתי רפלקציה על עצמי רגע. ואמרתי כאילו, יש פה איזשהו משהו מעניין, כי כאילו, העניין הזה בשילוב מה שאמרת, לבחור את המלחמות שלך, זה אומר שכאילו, בהגדרה אני אומר שאוקיי, שיכול להיות שיש דברים שאני אתן להם ליפול בין הכיסאות, או שכאילו לכאורה יוזנחו לטובת דברים אחרים, ולהיות בסדר עם זה. לא שיפוטי ולא ביקורתי ולא מבואס מזה, אלא...
וואו, אז אני אדייק פה משהו, ברשותך. קודם כל, שום דבר לא מושלם. אנחנו צריכים לצאת מהפיקציה הזאת של המושלם. כי אין מושלם, ומה שיהיה מושלם הוא לא מושלם.
אין תמיד דבר עם לקוחות שלה, להתקדמות עדיפה על מושלמות.
כן, תנועה, להישאר בתנועה. אבל עם הזמן למדתי משהו מאוד מאוד חשוב. וזה לדעת שעשיתי הכי טוב שאני יכולה. וכשאני אומרת, הדעת שעשיתי הכי טוב שאני יכולה, זה מין חוזה של עשייה. עשיתי הכי טוב. זה לא ידעתי שעשיתי הכי טוב. זה לא חשבתי על זה. זה עשיתי הכי טוב שאני יכולה. והחוזה הזה אומר שאם עשיתי יותר מדי, אני גמרתי את עצמי. כן. ואז אני בטוח לא יכולה להתפתח. ואם עשיתי פחות מדי, אז שום דבר לא זז, וכל מה שאני יכולה לעשות זה רק להגיד, לא הייתי בסדר, אני לא בסדר, הלקאה עצמית, אין לזה סוף. אז הטווח הזה, בין קצת יותר מהפחות, ולא לעבור את היותר מדי, ולדעת ששם, אם עשית הכי טוב שאתה יכול, זהו. אתה שם את משחרר.
אוקיי.
שם את משחרר.
זה כאילו לשחרר מה? לשחרר את התוצאה?
לשחרר את התוצאה, לדעת שהתוצאה, ועם זה אתה עושה הכי טוב, אז התוצאה תצא מה שהיא תצא.
כן.
אבל אולי זה לא יהיה מושלם כמו שהיה לך בראש, אבל אני חושבת שגם האזימות של זה לא יהיה כל כך רחוק ממה שציפית, כי עשית הכי טוב שאתה יכול. ומשם תדייק לצעד הבא. אבל אם אתה רוצה להתקדם, אתה צריך להגדיר טווחים, ושם בטווחים האלה לפעול. אחרת,
אוקיי.
אתה תקוע, נכון?
לגמרי.
אני תקוע.
מה, בכל התהליך הזה של ההתפתחות של העסק וההתמודדות עם האתגרים, מה את חושבת שהדבר הכי משמעותי שלמדת על עצמך?
מה למדתי על עצמי?
שאלה קשה.
כן, כל כך הרבה דברים למדתי. אני קודם כל יום לומדת על עצמי.
זה תמיד נכון.
כל יום לומדת, ממש. ו...
אז אולי אני אדייק אולי רגע, כאילו אני אנסה לחדד. נגיד היה משהו שבכלל לא הייתי יכולה לדמיין את עצמך שתעשי, כאילו אם את נסתכלת מפרספקטיבה של תחילת הדרך, או זאת אומרת כאילו אני היום במקומות כאלה שהם כאילו לא היו נראים לי אפשריים, או...
אני חושבת שיש בי משהו אולי קצת נאיבי, יכול להיות זה גם עניין של גיל, שאתה צעיר, אתה חושב שאתה יכול לעשות הכל. כאילו, אתה לא...
צעיר, טיפש, תם.
ממש, כאילו, יש יתרון לזה שאתה צעיר וטיפש. כאילו, אתה לא רואה את המגבלות. אחר כך, אחרי גיל, אתה יודע, לכל עשור יש את הבינה ואת הסגולות שלו. איכשהו, כשאתה צעיר, אתה לא... אתה חושב שאתה יכול הכל. אתה יכול לא לישון. אתה יכול לכבוש את העולם. אתה יכול לאהוב על בלי די. כאילו, אתה יכול לעשות הכל. ופשוט ככה חשבתי, שאין שום דבר שאני לא יכולה לעשות. בדיעבד, הדבר היחיד שאני יכולה להגיד שהוא באמת מבחינתי, לא יודעת איך עשיתי את זה, זה גם להיות אם חד-הורית, וגם לפתח עסק.
אוקיי.
Okay. חוצה גבולות. ואני חייבת להגיד, אני חייבת להגיד שזה פשוט אימהות קצת אחרת, לא האימהות הסטנדרטית. וחינוך לילדים שהם חלק מה, הם חלק מהעסק. כאילו, הם פשוט גדלו לתוך העסק.
את חייבת, נגענו קצת בעלי, אני חייבת להגיד פה בשידור, מה, איך השם של הקבוצה עם הילדים.
יש לנו קבוצה שנקרא, מי פנוי להוציא את הזבל.
קבוצת וואטסאפ למי שלא הבין.
קבוצת וואטסאפ, ובקבוצה הזאת מדברים על כל חוץ, מי פנוי להוציא את הזבל. כן, אבל לא, יש לנו תורנויות. אנחנו... הילדים שלי שיהיו בריאים, באמת, הם חלק בלתי נפרד מהבית, ואם יש, ואם מדברים על אימהות ועל הורות אחרת, זה הילדים שלי. אז, כן.
כי בעצם זה מן הסתם, החוגים האלה בעצם, הם בשעות הערב, וזה דורש בעצם הערכות אחרת מהמקובל, לכאורה, סלש נורמלי, טיפוסי.
נכון. בעצם, כל מה שקשור ללייפטן זה פריים טיים. ופריים טיים זה בדיוק הזמן שכולם חוזרים מהעבודה ויוצאים לאיכות חיים. והיו תקופות שהייתי יוצאת כמעט כל ערב. היום פחות, אבל היום אני יותר בניהול של העסק, אבל כשהם היו קטנים, דווקא בשנים הקשות, כן. שהם היו צריכים שיהיה שם מישהו בערבים, אני לא הייתי. אני יותר הייתי ביום. ההורות שלי הייתה לקבל אותה מבית ספר, להכין ארוחת צהריים, לשבת, מה שהיום הורים עושים בארוחות ערב, אני עשיתי בארוחות צהריים, ואצלנו זה היה קצת הפוך. ובערב היה בייביסיטר. אז כן, אבל היום הם שותפים מלאים.
ואיך, אז יש פה משהו מעניין, כי תדעת, לפודקאסט הזה מאזינים הרבה אנשים, בין אם בעלי עסקים או אנשים שרוצים להקים עסקים, מן הסתם גם חלק גדול מהם נשים, איך עושים דבר כזה בלי החלק של הנקיפות מצפון?
וואו, לא היה לי זמן לנקיפות מצפון. צריך זמן בשביל זה.
אז הנה השיטה. בדיוק. תעמיסו את עצמכם ככה שאין זמן לנקיפות מצפון.
זה ממש ככה. אני מגיעה למיטה ושם כאילו אמור לצוף כל מיני דברים, פשוט הייתי נרדמת מתשישות. אבל אני לא אגיד שהייתי נקייה מנקיפות מצפון, אבל... יש איזה חלק מה... אתה מגיע לאיזה נקודה שאתה אומר, אוקיי, אני אעשה את אותו הדבר, רק בלי נקיפות מצפון. כאילו, כי זה לא באמת עוזר. זה לא שזה גורם לי להיות הורה יותר טוב בינינו. זה לא שאם יהיה לי נקיפות מצפון, אני אגיד, הנה זה המוטיבציה שלי.
זה קצת מזכיר לי את העניין הזה של להיות מודאג. שזה סוג של פתרון שאנחנו מוצאים לעצמנו כשאנחנו חסרי אונים.
בדיוק, אז אני מודאג. אז זה יעזור.
ככה אני מרגיש שתרמתי את שלי לעניין.
בדיוק, הנה.
אני מודאג בגלל המצב עם איראן. אין לי שום יכולת להשפיע על זה, אבל אני מודאג, אז כאילו עשיתי את שלי.
אני צריך לעשות משהו, אז אני מודאג.
בדיוק.
אבל האמת היא שאני חייבת להגיד שאני בן אדם מאוד מדעי. מאוד. Okay. גם רוחנית, מאוד מאוד מאוד, אבל גם מאוד מדעית.
שמה זה אומר
בעצם? שזה אומר שכשהילדים גדלים, ואתה רואה את התוצאות, אתה אומר, רגע, עשיתי משהו בסדר. אז הם ההוכחה, שלא צריך לדאוג, ולא צריך נקיפות מצפון, גם אם תעשה את זה בלי נקיפות מצפון, זה...
יש פה משהו, ואני הולך ליפול עוד פעם לקלישה, כן? אבל יש את, אם כבר מצאנו תמה, מקלישה לקלישה. אבל יש את הדבר הזה שתמיד מספרים כל הסדנות התפתחות, של הדוגמה שאתה טס במטוס, והדיילת אומרת לך קודם כל לקחת את החמצן לך, ואחר כך לתת לילדים.
נכון. אבל זה כאילו... זה מאוד מעניין. זה משהו שהרבה פעמים אני חושבת עליו. האינסטינקט הוא קודם...
לשים לילדים, ברור.
קודם לשים לילדים. ברור. קודם שהם יוכלו, קודם שהם ישנו, קודם של לדאוג לצרכים שלהם ואותי, להשאיר לסוף.
נכון.
וזה מתכון מעולה להתמוטטות. מעולה. בין there, done that.
ולסבל, כאילו.
זה סבל היום ונורא. זה סבל. ואני לא אגיד שהייתי כזאת חכמה. אני למדתי בדרך הקשה. למדתי דרך הקושי. לא הייתי כזאת תלמידה מכוננת בצעירותי. כאב, סבלתי ולמדתי. אבל אתה יודע, אתה מוצא את הדרך. מוצאים דרכים איך לאכול איתם, לישון, לגדל אותם בצורה כזאת, שהם יראו אותך כמו שאתה רואה אותם, כי זה מודל. Okay. מה שאתה תהיה עבורם, הם יהיו עבורך. Mm-hmm. זה שיקוף. ילדים זה שיקוף שלנו.
מה את חושבת שהם לומדים ממך?
וואו. יש לי ילדים יזמים, ממש. קודם כל, הם לומדים שאת כל הדברים הטכניים, הם יכולים לעשות בעצמם.
כמו חוץ מלהוריד את הזבל.
האמת שדי, כאילו, אני באמת, אני עשיתי להם, עשיתי איתם, זה לא, עוול, הם מוציאים את הזבל, רק הם מוציאים את הזבל. זה הפוך על הפוך. אני די לא הוצאתי זבל מלא זמן.
נזכרת שזה גם מוקלט, אה?
אופס. טוב, אני, יוכלו אותי על מה שאני אגיד עכשיו, אבל אני אגיד את זה. הילדים שלי למדו שאם הם לא מוציאים את הזבל, אז יהיה זבל בבית. אבל לא רק זה, זה לא העניין. הם שותפים מלאים. הם שותפים מלאים, והם עושים כביסות, ואם הם לא עושים כביסות, לא יהיה להם תחתונים. והם שותפים גם לקניות, ואם הם לא שותפים לקניות, אז כנראה שלא יהיה אוכל. והם שותפים לכל מה שקשור לעניינים הטכניים בבית. התפקיד שלי, הבלעדי, שאף אחד זה ממש לא עליהם, זה לפרנסה. והבריאות הפיזית שלהם, הבריאות הרגשית שלהם, הבריאות הנפשית שלהם, וכל מה שהוא טכני, שותפים עליהם. אז אני דואגת שיהיה להם קצת קשה בחיים. קצת. כי אם יהיה להם קצת קשה, אז הם יסתדרו בחיים.
בדיוק בסוף שבוע קראתי איזושהי כתבה שדיברה על דווקא במקום של הצבא, שיש עלייה מאוד מאוד גדולה במספר הפטורים על סיבות נפשיות, ממש בשנים האחרונות ממש צמח, וכשניתחו שם מה הסיבות לזה, אז אמרו בדיוק את הדבר הזה, שהילדים היום כל כך כל כך כל כך מפונקים, שהם כאילו, הם לא יודעים להתמודד עם שום דבר לבד.
נכון. אז הילדים שלי מכינים, אני אתקן, לא חלילה שזה יישמע מתרובב, אבל זה ממקום, בהתחלה זה התחיל מצרכים, כי לא הייתי בבית, מישהו צריך להכין את האוכל. אז זה התחיל מזה שפשוט לא הייתי בבית, וכשאימא היא גם אבא, אז צריך לבשל, וצריך לדאוג לבית, וצריך לדאוג לכלים, וצריך לדאוג לכביסות, וכל אחד עושה עוד משהו. אז ככה זה, עובדה, פשוט עובדה.
אני אחזור רגע ככה, דיברנו, נגענו ככה בנקודה על המדריכות.
כן.
בשיטה שלך. בעצם גם הן, כמו שאמרתם, הופכות להיות עצמאיות, בעלות עסק בפני עצמם, והן עוברות איזשהו, גם איזשהו סוג של תהליך התפתחותי, נכון? הרי אני מניח שהן, אם אני יכול לשער איך זה קורה, אז בעצם זה התחיל בזה שהם באו להשתתף בחוג ריקוד, ופתאום אחרי איקס זמן הם מוצאות עצמן כמו בעלות עסק ויזמיות, זה גם תהליך שינוי משמעותי.
אז אני רוצה להגיד לך שבהתחלה זה היה נשים שבאמת באו לחוג וראו כי טוב, והשלב הבא היה כאילו ממש לצלול לעומק. בשלוש שנים האחרונות, רוב הנשים, עד כמה שזה מפתיע, רוב הנשים שמגיעות לקורס ראו סרטון, דיברו איתי פעם אחת, שמעו אותי בהרצאה, ובאו ונרשמו.
זאת אומרת, הם אוקיי, זה מעניין. זאת אומרת, הם לא עברו את התהליך בעצמן.
נכון. הם זיהו בי, זיהו בשיטה, זיהו באג'נדה, משהו מאוד 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 חזק, שהן
התחברו אליו,
זה יצמיח אותן, הם יקבלו מזה, והם פשוט נתנו את אמונן. והם גם מקבלות חזרה על זה. כן. הרבה, אבל זה מדהים, כי אני זיקחתי את הוואי שלי, את הלמה, מספיק בשביל להעביר את זה הלאה, כדי שהם ייכנסו לשבת. וזה עובד. זה עובד וזה עובד מדהים, ואני תמיד נדהמת מחדש לראות את הנשים המדהימות האלה, שפשוט באו ושמו את הלב אצלי, הפקידו את ליבן, ויצאנו לדרך משותפת.
הרמת לי להנחתה, כי השאלה הבאה שלי זה היה באמת על הלמה.
למה?
אז למה באמת, למה את קמה בבוקר? למה את עושה את זה?
אתה יודע, בסופו של דבר, אני קמה בבוקר, עד כמה שזה יישמע, כדי לעשות. לקום ולעשות.
לעשות מה? כל דבר?
לעשות. קודם כל, להיות בתנועה. אני מאוד, הבסיס שלי זה ליצור. אני בן אדם של יצירה. Okay. וכשהיצירה שלי הופכת להיות משהו שהוא, אני מצליחה להשפיע עליו, להשפיע איתו, ולהנהיג שבט כל כך גדול עם היצירה שלי, זה הופך אותי באמת לאדם מאושר ובריא יותר. אבל אני קמה ואני כל היום עושה. אני עושה משהו. אני לא יודעת אם הדבר הזה ישפיע. אני לא יודעת אם זה ישנה. אבל אני קודם כל עושה. אני לא עוצרת את עצמי מלעשות. מה יקרה עם זה אחר כך? זה כבר אני נותנת לזמן ולנשים ולעצמי לאבד את זה. אבל אני קודם כל קמה ועושה.
אמרת שלהיות בתנועה, וזה ככה התחבר לי עם מה שאת עושה, זה סביב תנועה הרי. אבל אמרת גם שהיום את יותר בעניין של הניהול, את עדיין מנחה קבוצות בעצמך, כן?
כן, זה הכיף שלי, אוי ובואי, אל תיקח לי את זה, אני בכלל רציתי לרקוד, לא התכוונתי לעסק. אני קמה בבוקר, די, לא אגלה לכם, יש לי לרקוד. יש לי עדיין שתי קבוצות שאני ממש מדריכה, כמו כל המדריכות. א', כי זה מחבר אותי עדיין למקום הזה של... של הדבר הראשוני, לא לשכוח מאיפה התחלתי, מאיפה, מה הייתה הכוונה הראשונית, זה כל הזמן מזכיר לי. וזה לא מנתק אותי מהשטח. ודבר שני, זה בשביל עצמי. אני רוצה לרקוד. אז מעבר לניהול ולהכשרה ולדברים המאוד מאוד גדולים, יש בי גם את המקום הזה שנשאר... נשארה רגדנית.
אותה ילדה בחצאית טוטו, לא איך זה?
כן, היום כבר פחות החצאית, אבל הילדה לגמרי, זה בכל אשת עסקים יש גם ילדה קטנה.
אני חושב שבכולנו יש בסוף ילד קטן תמיד בפנים. אני רוצה ככה, עוד ככה איזושהי שאלה לגבי הלמה, רגע מאוד איזו זווית. את מאמינה שלאדם יש ייעוד או שליחות?
ברור.
לכל אחד?
לכל אחד.
אז מה שלך?
אתה יודע, כשאני מעבירה תהליכים, יש לנו משפט. אני העברתי עשרות, אם לא מאות, תהליכים של מה שנקרא Finding Your Why. למה אתה קם בבוקר? לכל אחד יש את הלמה שלו. ויש לנו משפט. והמשפט הולך ככה. כשאני מרגיש או מרגישה משהו מסוים, אז אנשים מסביבי מרגישים דברים מסוימים, ואז הם יכולים. זאת אומרת, איך הלמה שלי משפיע על הסביבה. והלמה שלי הוא כשאני יוצרת, ושאני מרגישה שאני עושה משהו שלא עשיתי מעולם, משהו חדש, ואני מצליחה לחבר את כל הצדדים שבי למשהו חדש, אל יצירה חדשה, אז אנשים מסביבי מרגישים הגרסה הכי טובה של עצמם. ואז הם בהשראה לצמוח ולגדול וליצור בעצמם ולממש את החיים שלהם. זה נשמע מאוד גדול,
כן.
אבל זה, בסופו של דבר זה לקום ולעשות. זה ליצור ולהשפיע.
תמיד היית יזמית?
האמת שכן.
מתי היו הניצנים הראשונים?
הניצנים הראשונים היה... העסק הראשון שפתחתי היה כשהייתי בכיתה ה'.
ה', מה זה ה'? גיל 11, לא?
משהו כזה, כן. אני ילידת ארצות הברית, וכשעלינו לארץ, האנגלית שלי גם הפכה אותי להיות קצת שונה מהנוף הישראלי, אבל גם הפכה להיות יתרון. ובאיזשהו שלב הבנתי... שכולם רוצים לדעת אנגלית, והשלב הזה היה בכיתה ה', כשהייתי בכיתה ה', יש לי אחות שצעירה ממני בשלוש שנים, ואמרתי, וואו, זה יהיה מגניב אם אני אוכל ללמד אנגלית. ופתחתי עסק.
מה זה אומר?
עשיתי חוג, חוג ללימודי אנגלית, לכיתות ב' וג', א', ב', ג', ועשיתי פלייר, זה נורא מה שציירתי, פלייר, וחילקתי את זה בין ההורים.
וההורים סמכו על בת 11 שלמד את הילדים שלהם אנגלית?
כן, תשמע, הייתי דוברת אנגלית, כאילו, מה יכול להיות? ועשיתי רישום, גביתי כסף, היה לי, הייתי הכל, הייתי גם ניהול החשבונות.
אז מה קרה לעסק?
צמחתי מכיתה, גדלתי. האמת היא שלאט לאט, זה מצחיק, אבל באיזשהו שלב, גם בשלב יותר מאוחר, היה לי ממש בית ספר לאנגלית, שפרנס אותי לאורך לימודיי, אבל זהו, הייתי צריכה לגדול משם. אבל בהחלט העסק הראשון היה כיתה ה', אל תגיד למס הכנסה.
אני חושב שעברנו את השבע שנים של התיישנות.
נכון.
בואי נדבר קצת רגע על רעב. אוקיי, אני יודע שזה משהו שככה קרוב לליבך, ולא רעב שאתם חושבים, אלא רעב למה?
רעב לחיים.
רעב לחיים.
רעב לחיים.
את בעצם מאמינה שכל אחד צריך להיות מאוד רעב?
לא מאוד. אוקיי. לא צריך למות מרעב.
אוקיי.
אבל אני תמיד אומרת שכדי לצמוח וכדי להישאר במשחק, אתה חייב להישאר קצת רעב.
אוקיי.
קצת רעב.
סטיב ג'ובס. סטיב ג'ובס היה לו על זה משפט באחד אחת ההרצאות שלו, אמר, stay foolish, stay hungry.
ממש. ממש. אנחנו יכולים לראות את זה בטבע, שחיות שהן סוואות, והן ככה מלאות, ובטנן, אתה יודע, הן ככה רבויים ממש, הם שוכבים, והטרף הכי גדול יכול לעבור לידם, והם לא יזהו את הפוטנציאל של אוכל ושל טרף. ואני אומרת, כמו בטבע, אנחנו קצת התנתקנו לפעמים, אנחנו מתנתקים מהטבע, כמו בטבע אנחנו תמיד צריכים להיות קצת רעבים. כי אחרת אנחנו מפספסים הזדמנויות.
אז איך את דואגת להישאר רעבה?
וואו. כמו שאתה אומר, אני לא בדיוק...
לאכול פחות.
לאכול פחות. א', אם יש לך הרבה מאוד כסף, תהיה בנתינה. תדאג שתמיד לתת קצת כדי לדעת למלא את המקום הזה. אבל הרעב הזה הוא לא רק זה. הוא רעב לידע. הוא רעב לתשוקה, הוא רעב למימוש, הוא רעב גם קצת לאוכל, לא לאכול כל היום, אתה יודע, לנשנש, להישאר גם קצת רעב, לא להתנפח מאוכל. ורעב לדעת שאתה לא יודע.
אוקיי.
שיש עוד דברים
שאתה... זה משהו משמעותי, בוא נדבר על זה רגע קצת, מה זה אומר.
אתה יודע, אני כל יום יש לי הרגל.
אוקיי. את ממש מנחיתה לי משאלה לשאלה. זה היה השאלה הבאה שלי.
אופס.
מה ההרגל היומי שלי?
לא, לא, אני את השאלות.
לא, לא, אני יודע שלא. זה אבל תזמון מדהים. כן. אז מה ההרגל?
יש לי הרגל של כל יום ללמוד משהו. ואני לא מדברת על רק ללמוד משהו מהחיים, אלא ממש לשבת וללמוד משהו. גם בזה 5 דקות.
מה זה אומר? לקרוא סרט? לקרוא ספר? לראות סרטון?
כן, יש... במידה וממש ממש אין לי זמן, אז לראות איזו הרצאה בטד, של בין 5 ל-20 דקות, לשמוע ספרים, אנחנו יוצאים לנהיגה, כן. יש ספרים שהם שמע.
בוא נעשה פרמושן, יש פודקאסטים.
יש פודקאסטים, יש פודקאסט מיוחד עלינו,
יש
נכון?
יש כסף טוב, כן.
בדיוק. תמיד יש לנו זמן, לבשל, לשטוף כלים, זה 10 דקות של זמן שהוא נכון. אפשרות ללמוד משהו חדש. וכל פעם שאני לומדת משהו, אני מבינה כמה אני עוד לא יודעת. באמת. וזה מזכיר לי כמה אני רעבה. איזה okay. כיף שלמדתי משהו חדש. זה מזכיר לי.
זה בעצם זה גם להיות סקרן, ו... נכון. וזה גם לוותר קצת, אני חושב, על האגו שלנו, של אני יודע, או אני יודע הכל.
זה שומר על ענווה.
כן.
זה שומר על ענווה. כל פעם שאתה נזכר שכמה אתה עוד לא יודע, זה שומר על איזה ענווה ועל פרופורציות ועל מין איזה שקט כזה של אוקיי, לעשות וללמוד ולפעול. לא להתרברב, כן. פחות.
מה את חושבת שיזם או בעל עסק, איזו יכולת ליזם או בעל עסק הכי, הכי חשובה כדי שהוא יצליח, כדי שהוא יוכל לשגשג עם העסק שלו?
יזם צריך כמה תכונות. יכולת החלטה. לקבל החלטות זריזות מאוד. להחליט ולעמוד מאחורי ההחלטה.
להחזיק בה.
להחזיק בה. גם אם היא לא 100% ההחלטה הכי מדהימה, לעשות, להחליט ולעשות. נתחיל מזה. ולדעת שמחר יום חדש. ומחר אפשר לקבל החלטה חדשה שהיא בעקבות עקומת הלמידה. אבל אם אתה מחליט ללכת עם זה עד הסוף. דבר שני זה להיות עם גמישות מחשבתית. לדעת ש... לקרוא את השטח ובין הטיפות.
לדעת לנווט שם.
לדעת לנווט. לעבור מדבר לדבר, ללמוד, לקרוא, ולהמשיך.
אז זה לא קצת כאילו באיזשהו מקום קצת סותר את עצמו, כאילו מה דיברת על לקחת החלטה ולדבוק בה, מצד שני על לדעת לנווט בין הדברים ולהתאים את עצמך ו...
זה אחד שמשלים את השני, זאת אומרת, אם אתה מחליט שאתה, זאת המטרה שלך, יש לך X זו המטרה שלך, ויש לך דרך לעבור, את הגמישות, תראה לי לאורך הדרך. אבל את המטרה, אנחנו ברור מאיפה קו הצפון, ולמה כאילו...
לאן אתה הולך.
בדיוק. הנחישות הזאת, ההתמדה, והדבר השלישי שאני ממש ממליצה, זה סבלנות.
זו בעיה.
סבלנות. אנחנו לא נראה תוצאות מהיום למחר.
אנחנו גם חיים בעידן של אינסטנט כזה, וסרטונים של 15 שניות שאמורים לעבור סיפור.
לגמרי, לגמרי. פשוט סבלנות. כמו שלטבע יש מחזורים וזמן.
הבשלה.
והבשלה, ואי אפשר להעיץ, ואי אפשר לשים. אותו דבר גם בעסקים. צריך סבלנות. הדבר הרביעי שאני יכולה להגיד, שהוא מאוד מאוד חשוב, זה מצד אחד להיות בהקשבה, הקשבה למה שקורה מסביבך, מצד שני, לדעת לנטרל רעשים.
Okay.
אם אתה כל הזמן תקשיב למה שאולי תעשה ככה, אולי תעשה ככה, ולעצות וזה, אתה...
תוקע אנשים במקום.
לא, אתה נאבד. אתה מאבד את כוכב הצפון הרעשים האלה. זה גורם לעיוורון, זה גורם לבלבול. אז אלה ארבעת הדברים שהייתי אומרת, ופשוט לתרגל אותם. תרגל אותם יומיומית. אז לצאת לדרך.
אוקיי. מה מכל העשייה שלך, או בכלל בחיים, הדבר שאת הכי גאה בו?
הילדים שלי. הילדים שלי. ברור. הילדים שלי הם באמת עסק. זה עוד, זה כמו ילדים שלך. זה עוד איבר בגוף שלך.
כן.
זה שיקוף. הילדים שלי הם הוכחה להשקעה של המון 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 זמן וסבלנות ואורך רוח וחשיבה והקשבה 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 ובסוף פתאום אתה רואה, לא בסוף פתאום, לא בסוף, חסר אני בסוף אתה רואה את הפירות והפירות מדהימים. אז אותו דבר העסק.
כן. אותו מתודה, אותה גרוע.
נכון, נכון.
מי האדם שהכי השפיע על החיים שלך?
וואו. אני חושבת ש... יש לי כמה אנשים שמאוד השפיעו, אבל סבא שלי, זיכרונו לברכה, מצד אבא שלי, היה יזם. הוא מכלום, מלחמת העולם השנייה, הוא גילה פוטנציאל שהצבא זרק המון מכשירי קשר, ואין מה לעשות עם המכשירי קשר האלה, והוא פשוט לקח, אסף מכשירי קשר נטושים, והחליט לבנות מהם צעצועים. וככה התחיל את כל הווקי-טוקי, וככה התחיל כל השלטים לרכבות ומטוסים, והוא פתח מפעל לצעצועים, שהפך להיות המפעל הרביעי הכי גדול לצעצועים בעולם. כן, רמקו, שם מאוד מאוד ידוע בארצות הברית. ומכלום, פשוט מכלום, הוא הפך להיות אחד האנשים המשפיעים בעולם התעשייה, הצעצועים. הוא היה הראשון שכתב זכויות על, פעם היו מוכרים צעצועים בתוך קופסה חומה. הרעיון שעל הקופסה יהיה מצויין מה שהצעצוע יפנים. הוא היה הראשון, הוא הראשון שעשה את זה. אז הוא מאוד מאוד השפיע עליי. הייתה לו נפש של ילד. ילד. איש מאוד מאוד יצירתי. אני כנראה דומה לו בכמה דברים. מאוד מאוד יצירתי.
הוא אוהב לרקוד?
האמת שכן. כל מה שהיה רואה אותי, הוא היה רוקד. היה רוקד בצורה כזה מצחיקולה, אבל רוקד. ואבא שלי מאוד מאוד דומה לו, וכמובן שגם הוא מאוד מאוד השפיע עליי. אז התחיל ממנו. אנשים בדרך שהשפיעו עליי מאוד, זה יובל נוח הררי, בספר שלו ספיאנס. אני הבאתי להנחתה לשיר.
לא לבאה, אבל עוד שתיים זה היה.
תשאל אותי שאלה.
לא, הכל בסדר. אוקיי, אבל למה, אגב, זה מעניין, את כבר המרואיינת השנייה, נדמה לי, שמזכירה את הספר הזה שלה.
באמת?
כן. אגב, זה מעניין, אני אגיד משהו על זה, יש לו גם את זה בפודקאסט, אני לא יודע אם את יודעת. את בעצם קורס שהוא הביא, שעליו התבסס אחר כך הספר.
אוקיי.
אז יש פודקאסט שנקרא קיצור תולדות האנושות.
נכון.
ושאני בדיוק הולך בעיצומו גם, אז למה, מה היה בספר שלו שככה השפיע עלייך?
הספר בעצם נותן סקירה מדהימה ומשלב הרבה מאוד עולמות, בין אנתרופולוגיה לבין היסטוריה לבין ביולוגיה לבין פילוסופיה, על בעצם מאז ועד היום. והוא נותן לך להבין בעצם את האנושות ממקום אחר לגמרי. ועסקים עושים עם אנשים, לא עם כסף,
כן.
לא עם בנקים, עושים עם אנשים. וכשאתה מבין את, את ההשתלשלות של, של האנושות, אתה יכול להבין עסקים בצורה אחרת לחלוטין.
כן.
זה מסדר את המוח. Okay. אז כן, אז ההשפעה שלו היא אדירה. סיימן סינק מאוד השפיע עליי.
Start with why.
נכון, מאוד. אבל אני הקדמתי אותו דרך אגב.
מה?
אני הקדמתי אותו, אני עשיתי את הוואי לפניו. אני רק אומרת.
אוקיי. מה עם מקורות ההשראה שלך היום?
אז באמת, סיימן סינק, שאני מאוד עוקבת אחריו, ו... אני שומעת המון המון הרצאות, גם של סטיב ג'וב, של ביל גייטס. מאיה אנג'לו, שיש לה המון השפעה עליי. זה בגדול, אלה אנשים שמאוד משפיעים, ואני עוקבת אחריהם, והם המנטורים שלי.
אם הייתי יכול לארגן לך שלט חוצות ענק במרכז המדינה, או מרכז העולם אפילו, שכל אחד בעולם יכול לראות אותו, מה... מה היית כותבת עליו? מה היית מפרסמת עליו?
זה מצחיק, הייתי עכשיו בניו יורק עם הבת שלי. הייתה לי, עברתי סדנה בניו יורק, והיינו ב... היינו ב... בטיימס סקוויר. וכל ה...
כל הנאונים.
הנאונים האלה והשלטים, והבת שלי אמרה, יו, אמא, תארי לך שהיה פה שלט של לייב דאנס. עבדנו ככה, דמיינו את הרגע הזה. הייתי אומרת, הייתי רוצה שיהיה כתוב שם את הסלוגן שלנו, לרקוד את החיים בעוצמה. והסלוגן הזה הוא לא מדבר רק על לייב דאנס, אלא לרקוד את החיים זה מבחינתי להיות כל הזמן בתנועה בחיים האלה. הדרך הכי טובה להיות בתנועה מבחינתי זה ריקוד, אבל זה היצירתיות, ריקוד זה יצירתיות, זה שינויים, זה גמישות מחשבתית, זה גמישות פיזית, זה להיות כל הזמן היכולת לנוע מדבר לדבר, ולעשות את זה תוך כדי החיים, ככה לחיות בעצם, ולעשות את זה בעוצמה, מבחינתי זה פשוט לממש, לממש את הדבר הזה שבשבילנו שבשבילו הגענו, ולכל אחד יש את הדבר הזה שהוא הגיע איתו והוא יכול להשפיע איתו. אז אם זה מה שיכולתי לכתוב,
לרקוד את החיים בעוצמה.
לרקוד את החיים בעוצמה.
מה היית, דיברנו על החיים, בואי נדבר רגע על המוות, לא סתם, אבל...
לא, זה חלק מהחיים. אנחנו חיים הרבה פעמים, מתים פעם אחת.
כן. אגב, גם על זה יש
ויכוחים. נכון, הדעתי שהרמתי פה להנחתה, זו הייתה שאלה הבאה שלך. ברור, ברור.
מה היית רוצה שיכתבו על המצבה שלך?
קודם כל, מאחלת לחיים ארוכים, בריאים. אבל אני הייתי שמחה אם היה משהו מאוד מאוד שמח על המצבה שלי. הייתי פה, חייתי פה,
רקדתי את החיים.
רקדתי את החיים, ואני משאירה אחריי עולם קצת יותר טוב.
אם הייתה לי מכונת זמן, כן, מעניין, והייתי יכול להכניס אותך לתוכה ולהחזיר אותך אחורה לתחילת הדרך, והייתי יכולה לתת לעצמך עצה בתחילת הדרך, מה היית אומרת?
הייתי אומרת לעצמי קצת להנות יותר מהדרך. קצת להנות יותר. אבל אתה יודע, זה חוכמת הבדיעבד, כי אתה יודע לאן אתה מגיע, פה אתה עושה, ואתה אל הלא נודע. והלא נודע הוא אחד הכי מפחיד, זה האויב הכי גדול שלנו. הספקות, הלא נודע, אתה עושה משהו, ואין לך מושג מה יהיה התוצאות שלו. אז... אז אם היו אומרים לי, כן, אחרי זה את חוזרת, אבל לאותה נקודה, את לא מפספסת את הנקודה, את ציר הזמן, פשוט ליהנות קצת יותר מהדרך, לעשות את אותו הדבר, אבל לחייך קצת.
לחייך יותר.
בדיוק.
מה רוב האנשים לא יודעים לגבייך?
וואו. רוב האנשים לא יודעים לגבי... שאני בן אדם מאוד מאוד טוב. מאוד טוב. אני באמת רוצה שיהיה עולם יותר טוב. כמה שזה נשמע נאיבי, שאני באמת באמת, בתוך תוכי, מאחלת ופועלת ושואפת לעולם שבו מתקבלות החלטות מתוך אהבה. פחות אלימות, פחות כעס,
פחות
מלחמות, פחות אגו, והרבה יותר אהבה. ואני חושבת שכשמסתכלים, אתה יודע, אנשים לא מכירים, אז מהר מאוד שופטים, מהר מאוד יוצרים איזה כל מיני תדמיות, אבל הרבה הרבה לא יודעים שאני באמת פועלת מתוך אהבה. אז אני שולחת את זה החוצה.
לפעול מתוך אהבה.
כן.
חוץ מלרקוד ולעסק, מה עוד את אוהבת לעשות?
אני מאוד אוהבת לצלם. זו אהבה מאוד מאוד גדולה שלי. שם אני עושה את זה רק בשביל עצמי. שם אני יוצרת ואני יכולה שעות להתנתק, זו המדיטציה שלי. אני מצלמת ואחר כך עורכת ואחר כך... ולא אכפת לי כלום, כי אני גם לא מקבלת כסף הזה, אז מה אכפת לי? זה לגמרי שלי. ושם אני כל הזמן נזכרת מה זה ליצור. מה זה ליצור ומה זה עושה לי. זה התרפיה שלי. כן.
לאן מכאן? מה הדבר הגדול הבא?
לאן מכאן? הדבר הגדול הבא הוא באמת נשמע מאוד מאוד גדול, אבל אני כן, יש תוכניות לכבוש את העולם. ממש. צעדים קטנים, אבל כן, לכבוש את העולם. יש הרבה תוכניות של לעשות אירועים המוניים של לייב דאנס, שבאמת...
אגב, ראיתי באמת כמה סרטונים על איך זה נקרא, One Love, One Life, או איך משהו כזה, שעשיתם כל מיני אירועים כאלה.
נכון, קודם כל יש פעם בשנה אירוע שנתי, ענק, גדול.
מה זה ענק? כמה אנשים?
ענק זה מאות, מגיעים מכל הארץ, נשים מכל הארץ... באות כאלה שמכירות את השיטה, כאלה שלא מכירות את השיטה, מתוך הקהילה, מתוך הקבוצות, חברות, כאלה שזה פעם ראשונה שלהם, וזה אירוע מטורף. זה אירוע מטורף, שבו כולן רוקדות, לא משנה מאיזה רקע, יהודיות, חרדיות, חילוניות, מוסלמיות, נוצריות, מדברות עברית, לא מדברות עברית, מדברות ג'יבריש, לא מדברות בכלל. עם ידע, בלי ידע, כולם נשים, כולם אחת, אירוע מאוד, עוד מאוד מאוד מלא תשוקה ועוצמה וויזואלי מאוד וססגוני ועם תוכן מאוד 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 עמוק. וזהו, אז זה קורה פעם בשנה. בארץ. לפני שנתיים זה שודר ב-24 מדינות בעולם, וואו. כן, דרך ה-24, חדשות עולמיות. ובעקבות זה גם היו כמה פניות מקנדה, מארצות הברית וכולי. ומתוכנן להוציא את האירוע הזה גם לחול. ולתת לעוד נשים לחוות את זה ולהיות חלק מהדבר הענק הזה והעצום הזה ולהתפתח ולגדול ולחיות בעוצמה.
אני חושב שיש לי את השם לפרק, לרקוד את החיים בעוצמה. אני חושב שזה יהיה השם של הפרק, נכון?
לגמרי, לרקוד את החיים בעוצמה.
מה לא שאלתי אותך?
מה לא שאלתי?
זה חשוב ככה היה להוסיף.
בוא נדבר רגע על פחד.
בואי נדבר על פחד.
טוב, כי פחד זה...
מה אני יכולה להגיד על הפחד?
מה אני יכולה להגיד על פחד? שפחד זה מניע גדול. זה מניע נורא קל, נורא קל להניע אנשים מתוך פחד.
אנחנו רואים את זה. אנחנו חיים את זה. כן, ראינו את זה באיזה מערכת בחירות אחת, שתיים או שלוש, או מי יודע כמה עוד יהיו.
נכון, ומחלות, ונגפים.
נכון.
אנחנו חיים...
כן, אנחנו מקליטים עכשיו, זה ישודר כנראה באזור מאי. אז אנחנו ננסה לצפות את העתיד, אנחנו עכשיו בעיצומה של היסטריית קורונה.
בסדר, קורונה, סארס, שפעות, חזירים, עופות, בעתיד יהיו עוד נגיפים, זה לא ייגמר בזה.
לא, זה לא ייגמר.
אז זה ממש... וזה לא משנה מה... העניין הוא לא מוצדק, לא מוצדק, זה בכלל העניין. העניין הוא שקל נורא להפעיל את האנושות בתוך פחד.
אוקיי.
ויש לנו פה אתגר, אתגר מאוד גדול על, אני קוראת לזה brain spa, על לאמן, ממש לעשות כושר, כמו שעושה בקשר לגוף, כושר למוח.
אוקיי.
על, ואני כאילו בכלל לא נכנסת לעולם האימון, זה לא זה. לנסות לבחור את מה שעושה לנו טוב, מה ש... מעבר לטוב, מצמיח, ועושה אותנו יותר בריאים, ועושה אותנו יותר שמחים, וגם עושה את הסביבה שלנו יותר שמחים ובריאים. וכנראה שהבחירות האלה בדרך כלל מגיעות, אלא אם כן, חס וחלילה, אנחנו באמת בסכנת חיים, ואז באמת מדובר פה על פחד אמיתי, אבל רוב ההחלטות שלנו,
זה לא פחדים אמיתיים,
נכון? על לנסות לעשות דברים מתוך אומץ.
אז איך עושים את זה?
אז איך עושים את זה? קודם כל, זה לא קל, בלשון המעטה. וזה חלק ממה שאנחנו עושים גם בלייף דנס. לבחור מתוך אומץ, מתוך שלמות, מתוך טוב, מתוך אהבה, מתוך שמחה. כשאנחנו עושים בחירות מתוך שמחה או מתוך פחד, הם בחירות אחרות.
נכון.
אז להביא...
אגב, זה משהו שככה עלה לי אחרי הסבב האחרון של הבחירות, שפעם נוספת... הייתה פה בחירה, בשני הצדדים, אגב, זה לא קשור לעניין פוליטי, זה בשני הצדדים הייתה בחירה מתוך פחד.
נכון.
ולא מתוך תקווה. נכון. וזה מבאס.
כן, וזה רק, אתה יודע, זה קצה הקרחון, כי המערכת הפוליטית היא שיקוף של הנהגה, ושל תהליכים מאוד עמוקים שקורים לאורך השנים, ושוב, משתמשים המון בפחד כדי להניע, ולא מתוך באמת הוואי, ומתוך השמחה, ומתוך תקווה, כמו שאמרת, שאלה באמת האינגרידיאנס שלנו, המרכיבים לחיים של משמעות, וחיים יציבים, וחיים בריאים. וזה כבר מעבר ללייפטנס.
אז איך עושים את זה, שירה?
איך עושים את זה?
איך בוחרים מתוך...
וואו, אני...
משהו אחד.
משהו אחד. תראה, אני מכירה את הדרך הזאת לרקוד, אבל...
אגב, שגם בריקוד אני יכול לחשוב על זה שיש פה הרבה התמודדות עם פחד של איך אני נראית, ואיך אני... ומה יחשבו, ואולי אני לא מכיר את התנועות וכל מיני...
בדרך כלל זה מתחיל מפחד.
כן.
בדרך כלל זה מתחיל מפחד. קודם כל, פחד מזה שאני לא אבריאה, ופחד מזה שאני אשמין, ופחד מזה שאני ארזב, ופחד מזה שיגיע הקיץ, ואיך אני אראה, ופחד מזה שמלא מלא פחדים, ופחד מזה שאני כבר לא נראית כמו בגיל 16, ואני לא רוקדת כמו בגיל 16, ואני בכלל לא דומה למה שהייתי בגיל 16. ופתאום נופל על הזמן שוואלה, אני כבר באמת לא בת 16. שזה בכלל ממש ממש מפחיד הסיפור הזה. ואז מגיעים ומקבלים החלטה. ומאיפה מגיעה ההחלטה הזאת? אז לפעמים מקבלים את ההחלטה מהמקום של הפחד, ולפעמים מקבלים את ההחלטה ממקום של השמחה, של חדוות וואו, לחזור למשהו שהוא מלא מלא תשוקה, ואז מגיעים לסטודיו, ואז עולה פחד. ואז עולה פחד. ותוך כדי שמתחילים, אתה יודע מה עולה? פחד. מלא פחד.
הוא מלווה אותנו.
הוא מלווה אותנו, ואי אפשר להיפטר מזה, זה חלק מאיתנו. השאלה היא, באמת, איך אנחנו לאט, לאט מתחילים להתעמת עם הדבר הזה. וזה לייף דנס, וזה עסקים, וזה כל בחירה. כל בחירה שלנו. זה לא משנה מה. זה להביא לידים לעולם.
נכון.
זה כאילו הדבר הכי מפחיד. מה יכול להיות יותר מפחיד מזה? ולצאת לכביש. לצאת לכביש. להגיע לפה היום.
נכון.
אז זה לאט לאט. זה כל הזמן להיות עם זה. לנשום לתוך הדבר הזה. להתיידד עם זה. ולהחליט על אמצעי. איזשהו אמצעי שעובד עליך. שאתה יודע שהוא יכול לעזור לך להתמודד עם הדבר הזה.
תני לי דוגמה.
לדוגמה, ריקוד. מבחינתי, לייף דנס זה אמצעי לצמיחה. זה דרך חיים. לייף דנס זה דרך חיים. לייף דנס זה לא חוג לקלוריות. זה דרך חיים. אבל אני לא שוללת דרכים אחרות. לכל אחד יש את הדרכים שלו, בוודאי.
אבל בעיקר לא להיכנע לפחד.
שוב, להבין אם באמת מדובר בסכנת חיים, ואם לא מדבר...
כן, אבל זה סיטואציות שכמעט באמת לא קורות לנו.
כמעט, מאוד מאוד נדיר שכל רגע ורגע, כל החלטה ומדבר פה על מוות, כן? מוות
אמיתי.
אמיתי, בדיוק. ולא, הפחד שלנו הוא מוות רגשי.
כן.
לא מוות פיזי יותר. ואם זה מוות רגשי, או פחד שמאיים עלינו ברמה של מוות רגשי, אז לנשום, לבחור את הדרך, ולהתחיל לבנות את זה, וזה לא יקרה ביום אחד. פה נכנס אז אם אפשר להוסיף רק את זה, אז עשיתי את שלי להיום.
אגב, פתאום אני קולט שיש לי איזשהו לופ לא סגור במוח.
כן.
מה קרה עם הרפת?
היום הרסו אותה כבר ברור
שם. הרסו את הרפת, וואו.
אני חייבת להגיד שהייתי שם, לימדתי שם איזה 10 שנים.
וואו.
כן, זה הפך להיות ממש סטודיו, זה הפך להיות סטודיו ממש פעיל. לא היה שם מקום, בקושי היה מקום בסוף בשבילי.
גדל.
כן, באיזשהו שלב הרסו את זה, בנו בית עם.
אוקיי.
כן, אבל עד היום יש זיכרונות מאוד מאוד טובים, ונשים עד היום שהתחילו איתי שם, והיום חלקן מדריכות, הבחורה הראשונה שהייתה איתי, היום היא זו שפתחה את הסניף בקליפורניה.
וואו, מאמן.
נכון?
מדהים.
דרך מטורפת. אז מעניין. מעניין לראות את הרגלים האלה.
מדהים. טוב, תגידי, מי שרוצה באמת להתחבר לעשייה שלך, שלכן, איך הכי קל?
קודם כל דרך האתר www.livedance.coil. ויש, אפשר להקיש גם שירה רובינס, ומגיעים אם זה ברמה העסקית, אם זה ברמת לייף דאנס, אם זה כיזמת או כיזם. פשוט דרך האתר אנחנו עושים כמיטב יכולתנו לחזור כמה שיותר מהר.
אוקיי, אני אגיד גם שאנחנו בדף של הפודקאסט באתר, אנחנו נשים גם את הקישור לשם, אז מי שרוצה יכול להיכנס לאתר. כסף טוב.biz, ולגלול לפרק של היום, שירה רובינס, ולראות שם את כל הכישורים, נשים שם גם קצת וידאו עם יוטיובים שלכם. זהו, שירה, היה לי כיף גדול.
גם לי, תענוג. תודה רבה, תודה רבה.
ולעוד הרבה שנים של ריקוד.
אתה יודע, אני רוצה להגיד משהו אחרון, לפני שאנחנו נפרדים. אנשים מחפשים כל פעם איזה קסם. מה יגיד עכשיו שיהיה פה קסם? זה לא קסם. שום דבר הוא לא קסם. זה עבודה, וזה צעד אחרי צעד. לפעמים זה פשוט הצעד הראשון. וזה אין פה קסמים, יש פה הרבה עבודה.
הרבה עבודה. אבל בתוך העבודה אולי נוצר הקסם.
לגמרי, שם נוצרים הקסמים. תודה רבה לך.
תודה שירה.
זהו, עד כאן לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט שלנו באייטיונס, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, סטיצ'ר, סאונד קלאוד, יוטיוב, ובכל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. תוכלו למצוא באתר הפודקאסט כסף טוב.biz את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט, ואנחנו נשלח לכם תזכורת בכל פעם שאנחנו מעלים פרק חדש. נרשמים באתר כסף טוב.biz. אני מזמין אתכם לכתוב לי תגובות, מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, או כל הערה אחרת שיש לכם. מוזמנים לשלוח לי ישירות למייל aran@kesef-tov.biz או בפייסבוק שלי facebook.com/aranfanpage. וחבר'ה, אל תהיו קמצנים, שתפו עם החברים שלכם. מה, לא מגיע להם גם ליהנות ולהפיק ערך? אני אירן שטרן, שמח שהזנתם לנו, ונשתמע בפרק הבא.